יהודי אחד שהיה לו לשחק עם חברים שלו קצת בארצות הברית. היו אוהבים לשחק קצת בהימורים, לעשות כל מיני כאלה, לנסוע, פוקר, רולטות, כן? כל מיני דברים כאלה של הימורים. ויום אחד הם הלכו ביחד שלושה חברים, חיים, ראובן ושמעון. נסו להמר קצת בלאס וגאס, כמו שצריך, הימורים ככה ברצינות, מה שנקרא. ותוך כדי שהם מאמרים, חיים הזה קיבל התקף לב מת. אז כן. קיצור, מה נעשה? עכשיו הלך תודה לאשתו, איזה מכה, איזה דברים. אמרו, ראובן הוא החכם מבין החבורה היה. הוא רגיש, הוא יודע להעביר את הדברים, להגיש אותם נכון. אמרו לו, אתה תלך לאשתו, תגיד לה מה קרה, תנסה להגיד לה את זה הכי זהר שיכול להיות, כדי שתוכל לקבל את זה, ונמשיך את כל הסדרים אחרי זה. הגיע להבית, הדופק בדלת, אומרת לו, ראובן, טוב שאתה באת, יומיים בעלי נעלם, אני לא יודעת איפה הוא. כבר יומיים אני חפש את חיים, אני לא מוצאת אותו. אבל אני יודע איפה הוא. הוא הלך איתנו לאמר בלאס וגאס. אמרה לו, עוד פעם הולך לאמר. הוא מאמר ושוטה ועושה בלגן, תאמין לי, אם אתה אמא שומע אותי, הייתי רוצה שימות. אמר לה, תדעי לך, הוא כבר עשה את זה. הוא הקשיב לך, הוא עשה את זה. אנחנו בפרשת אחרי מות רואים הלכה שקשורה לבית. לדבר על איש ואשתו, יש כל מיני דרכים איך לדבר על איש ואשתו. אבל אחד הדברים מעניינים שאני רוצה להראות לכם, זה שאצל הכהן הגדול ביום הכיפורים, אני חשבתי לחפש את זה בתוך הלכות עבודת יום הכיפורים שלנו, אבל בעצם זה עבודת יום הכיפורים של הכהן הגדול, שזה משהו קצת שונה. ללכות עבודת יום הכיפורים, אנחנו מכירים אותם כולם, המשנה ביום הכיפורים, שקוראים מסכת יומה, אבל יש אותה גם ברמב״ם. העבודה שלנו, מה שעושים ביום שביתת עשור, מופיע בספר זמנים. וללכות עבודת יום הכיפורים של הרמב״ם, איך הוא עושה בדיוק את העבודה, זה מופיע בהלכות עבודת יום הכיפורים בספר עבודה. בסוף ספר העבודה הזאת, יש פה הלכה מאוד מעניינת. כתוב, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם בסוף עבודת יום הכיפורים, הכהן הגדול בפרשת אחרי מות, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שנאמר ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, ומקטיר האמורים של פר וסיר הנשרפים, ומקריא תמיד של בדר מים, ואחר כך מקדש ידיו ורגליו, ופושט בגדי זהב, וטובל, ולובש בגדי לבן ומקדש ונכנס לכותל הקדושים, מוציא את הקו והמחתה, ואחר כך פושט בגדי לבן, טובל, לובש בגדי זהב, מקדש, מקטיר קטורת של בין הארבעים, ומטיב את הנרות של בין הארבעים כשאר הימים, ולובש בגדי עצמו ויוצא לביתו.
מה זה בגדי עצמו?
בגדי, בגדים החול שלו, בגדים של הכהן. בגדים החול שלו, לא של בית המקדש. לא זהב, לא לבן, של הבית שלו. כן. שם סירטוק. כובע צילינדר, לא עכשיו, לא שם את הציץ ואת זה. רגיל, הביתה.
הבגדים האחרים היו רק במעמד.
רק בבית המקדש. לא לבש אותם מחוץ לבית המקדש. והולך, והולך, מה כתוב? יוצא לביתו. וכל העם מלווים אותו עד ביתו. ויום טוב היה עושה שיצא בשלום מן הקודש. עד כאן דברי הרמב״ם. מה שאני רוצה לעמוד עליו רגע, ברשותכם, זה על נקודה מאוד מעניינת. יש עכשיו משחק כדורסל, מכבי מול?
פנתינייקוס.
איך?
פנתינייקוס.
בעזרת השם, יתברך, מכבי מנצחים, מראים להם מה זה. נגמר המשחק, ומה הלאה?
עוד משחק.
לא, מה קורה עכשיו שהוא מסיים את המשחק, ניצחו? היה חגיגות, היה עניינים. מה עושה, איך קוראים לקפטן?
ג'ון די.
ג'ון די? מה, זה שם של גוי. כן. תגידו, איך ג'ון די עכשיו, מה הוא עושה אחרי שהוא מסיים את המשחק? מה הוא הולך לעשות?
אחרי ניצחון אבל? מתקלח?
הולך
לבר, מתקלח.
אתם לא יודעים מה, כל אחד אומר משהו אחר, מה?
לא.
לא הבנתי, אתה אומר הולך לזה.
לתוך הלאקר הוא מתקלח.
אתה אומר אילן, מה הוא עושה?
מבסוט, אם אתה תלוי מנצחון,
הוא הולך לבר. הוא אומר מתקלח, מה אתה מרגילי?
זה מה
שהוא עושה
ישר
אחרי.
אה? חוגג.
אם הוא ניצח.
ואם הוא הפסיד?
אם הוא הפסיד.
טוב, בוא נגיד אם הוא ניצח.
מתקלח.
שימו לב שלא כתוב לנו, אנחנו לא יודעים, המאמן לא מדבר איתו מה הוא עושה בשלב הבא. כי עכשיו בתוך המשחק, אם הוא עושה משהו לא נכון, המאמן אומר לו, בוא נפוט דבול עם דיבסקט. מה אתה עושה? והוא אומר לו, כן, תרגיל 2, תרגיל 3, תרגיל זה, עושים את הסדר. אבל כשמסיים את המשחק, הוא לא הולך למאמן, אומר לו, מה עכשיו? אתם ראיתם פעם שבסוף איזה משחק, בסוף איזה עבודה, אומרים לבן אדם, אוקיי, הפועלים סיימו את העבודה, אומרים, סיימנו את העבודה. לאן עכשיו הולכים? אתה אומר לו, לב, תעשה מה שאתה רוצה, מה זה? יש איזה מקום שאני צריך ללכת שאני מסיים את העבודה? אני צריך לעשות משהו שאני מסיים את העבודה? סיימתי הכל. סגרת את כל העניינים, סגרתי הכל, זהו, אני כבר לא עובד אצלך. מה אני צריך לעשות הלאה? תעשה מה שאתה רוצה, מה אכפת לי? כלומר, לא רואים בשום מקום שכשמסתיים את העבודה, אומרים לך הלאה מה אתה צריך לעשות הלאה. מאיפה הרמב״ם בא פתאום ואומר לך, תקשיב, שהכהן הגדול מסיים את יום הכיפורים, הוא פושט בגדי זהב, לובש בגדי עצוב, יוצא לביתו. מי אמר לך שיוצא לביתו? אולי הולך לחגוג בבר, כמו שאמרתם, סוף סוף עשית העבודה לא מת, הרבה יותר קשה. משחק משחק של מכבי. הוא מחליף בגדי לבן לבגדי זהב, 5 פעמים, ועושה שם 10 קידושים, והיה יכול למות בתוך קודש הקודשים, והיה מאבד את המחשבות שלו רגע אחד לא כמו שצריך. הבן אדם ניצח בגדול. מי אמר לך שהוא הולך הביתה? אולי הוא יושב לעשות התוועדות, אולי הוא יושב להירגע רגע לאיזה הרסל, אולי הוא יושב באיזה בר לשתות בירה, אולי הוא רוצה לישון רגע להירגע, אולי הוא רוצה ללכת, בוא נדבר יותר לעניין, אולי הוא רוצה ללכת לבית המדרש, לשבת ללמוד קצת, להירגע, להתבונן קצת, להסתכל. למה החלטת הרמב״ם בספר ההלכות שלך שהוא הולך הביתה? בסדר? שאלה הגיונית?
אולי לנוח.
אולי בא לו לנוח במקום אחר. הרמב״ם, ביום לא כתוב שהוא הולך לביתו. כתוב שהם היו מלווים אותו. לא כתוב לביתו. מי אמר שהוא הולך הביתה? דבר ראשון, תדעו לכם, שכתוב שהכהן הגדול, תראו מה הוא עושה. 7 ימים, אני קורא עכשיו בפרק א' של עבודת יום הכיפורים. 7 ימים קודם ליום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכתו של המקדש, כל מסכת יום המתחילה בזה. ודבר זה, קבלה ממשה רבנו, ומפרישים אותו מאשתו כל 7 ימים אלו. שמא תימצא אשתו נידה ונמצא תמה 7 ימים ואינו יכול לעבוד. חייב לעבוד בטהרה. ומתקינין לו כהן גדול אחר, שאם יערה בזה פיסול יעבוד האחר תחתיו.
שמה?
שאם יעבוד, יקרה לו משהו. ועוד דבר.
אבל גם פה, גם מהכהונה.
בדיוק. שימו לב שהכהן הזה, הוא צריך שיהיה לו אישה. וכתוב ככה. כן, שאר העבודות של יום זה, כגון הקטרת הקטורת של כל יום והטבת הנרות, הכל עשוי בכהן גדול נשוי, שנאמר וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. אפילו מכינים לו עוד אישה, שאם יקרה משהו לאשתו, יהיה לו אישה, כי אחרת הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. ואני אומר, מה זה כל הדבר הזה, גם של המשנה, גם של הרמב״ם, זה לא באמת אני שואל, זה שיחה של הרבי שיש בסוף. אבל השאלה היא שאלה, שמפרישים אותו מאשתו, ובסוף אומרים שהוא בא לביתו. רבותיי, יש פה יסוד מאוד מאוד גדול בנקודה פה. כהן גדול הוא היה בן אדם הכי מזוכח בעולם.
הכי מה?
הכי מזוכח בעולם. ביום הכי מזוכח בעולם, במקום הכי מזוכח.
אחרי אחריות גדולה מאוד.
אנחנו מתפללים לאן, לאיזה כיוון?
מזרח.
מזרח. ירושלים או מזרח?
ירושלים.
ירושלים. ירושלים. ירושלים, אם זה לכיוון מזרח, זה כיוון, פה זה דרך אגב לא בדיוק לכיוון מזרח, זה לכיוון דרום מזרח ירושלים, וגם הבתי כנסת שבעיר, הם פונים אפילו לא לכיוון מזרח, אלא קצת לכיוון צפון מזרח. זאת אומרת שהכיוון שלנו, אם אנחנו, מי שרוצה להתפלל באמת נכון, צריך להתפלל לכיוון יותר מ-30 מעלות אפילו,
לכיוון הזה. אנחנו
אומרים? כן, מי שממש רוצה לדייק וכו'. אבל הרוצה להשאיר יצפין, כולם מצפינים פה בחובה. אז מי שמצפין יש לו מה לסמוך, באמת את בית הכנסת פה, אז אם תשימו לבנינו קצת נטוי, שמהנדסת העיר ראתה את זה, אני זוכר שהיינו שם לפני איזה 3 שנים,
היא
ראתה את זה, אמרה, מה זה הדבר הזה שבונים ככה? ואז היה שם רחמים, אמר לה, זה ככה זה בתי כנסת. אמר לה איזה מילה כזאת של לא מבינה בתי כנסת או משהו כזה, והיא קיבלה את זה. איכשהו, אם זה לא היה שם מישהו בכיר יותר, אתה אומרת לו, אני לא מוכנה, מה פתאום, אבל היה סרט נשמעי.
אמא של
מאור? לא, היא לא האדריכלית שלה. אמא של מאור הייתה מקבלת כל בית כנסת, לכל כיוון. מהנדסת העיר. לא, היא לא מהנדסת.
מהנדסה.
עכשיו, אנחנו מתפללים לכיוון ירושלים, ואם אתה נמצא בירושלים, לאן אתה מתפלל? לכיוון בית המקדש. כי אם אתה נמצא בצד השני של הכותל, אתה מתפלל לכיוון
הפוך.
ואם אתה נמצא בתוך בית המקדש, לאן אתה מתפלל?
קודש
הקודשים. למה? קודש הקודשים זה הקודש של הקודשים. זה המקום הכי קדוש בעולם. אין מקום יותר קדוש בעולם, במקום, מקודש הקודשים. מה הזמן הכי קדוש בשנה? מתי כולם מגיעים להתפלל? עד כאן, הכל אתה יכול לעשות, הכל אנשים עושים יום כיפור, אדוני, הגיע הזמן שבו רוצים לקבל ברכה, בו אנשים מרגישים איזה קצת איזה נקיפות, משהו בא. לא סתם, יום הכיפורים יש שערים גדולים שנפתחים, מי שקצת מרגיש, הוא מרגיש שביום הכיפורים הוא צריך להיות משהו אחר. יום הכיפורים זה הזמן הכי גדול בשנה, זה הזמן הכי נעלה בשנה, והכהן הגדול היה בזמן הכי נעלה בשנה, במקום הכי נעלה בשנה, ובמצב הנפשי שהוא היה צריך להיות בו הכי גבוה בחיים, בשנה. כי יש לנו בכל דבר, שימו לב, עולם, שנה, נפש. עולם זה הולך על המקום. זמן, זה הולך על השנה. שנה זה הכוונה זמן. יכול להיות מקום מסוים, יכול להיות זמן מסוים, יכול להיות שבן אדם נמצא בזמן ובמקום מסוים ואין קשר בינו לבין המקום והזמן. הוא אומר, בסדר, במקרה אני פה, במקרה עכשיו השעה 9:35, וואי, שם ישמע. אבל בנפש אולי הוא לא קשור. הנפש זה מצב התודעה שלך, איפה אתה נמצא. האם יש לך תודעה למה שקורה איתך או שאתה לא מודע? יש אדם שמרוב שהוא לא מודע, מרוב השטויות שהוא מתעסק, איפה הוא ואיפה התודעה הגבוהה? ויש אדם שמרוב התודעה הגבוהה, איפה הוא ואיפה כדור הארץ? בסדר?
אלו שמרחפים כאילו?
תודעה. כן? תודעה, לפעמים אתה נמצא בזה תודעה מאוד מאוד, מאוד נמצאת בזה מקום, אתה נמצא בזה מקום, קשה לך לרדת לקרקע. ולהפך, לפעמים אדם כל כך עם הרגליים בקרקע, שקשה לו לעלות למעלה, איזה למעלה? הוא עכשיו כל הזמן תרוד, עסוק, טק, 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 הכל מסודר, לא יכול לעלות טיפה למעלה. כמובן, התודעה שתהיה מאוזנת זה דבר שהוא מאוד 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 קשה וצריך לעבוד עליו כל הזמן. אבל אין ספק שהכהן הגדול נמצא בתודעה מאוד קדושה ביום הכיפורים, מסכימים, מבינים את זה? בזמן הכי קדוש, נכון? מסכימים, מבינים את זה? במקום הכי קדוש. הבן אדם הזה, מה אומרים לו? סיימת את העבודה הכי קדושה? עכשיו תלך הביתה. למה? כי תדעו לכם, יש כלל מאוד גדול. בבית, אתה באמת מי שאתה. יכול לבוא בן אדם, וזה קורה הרבה לאנשים שמצליחים, הבן אדם עומד בסימפוניה אדירה, כולם מנגנים, הוא המנצח על כל התזמורת. איזה מנצח אגדי. כל התזמורת בסוף הזה, כולם באים, עושים לו איזו השתחוויה, איזה אגדי, איזה ענק. מאסטרו! ככה. אולם של איזה, לא יודע, 10,000 איש שאמרים לו, ומה זה. אחר כך חוזר הביתה, שאתה אומרת לו, תעשה טובה, חזרת מהקונצרט, לך תזרוק את הזבל, אל תשכח לזרוק את האור שאתה חוזר, ולא לעשות רעש, בבקשה. זה יכול לשבור אותו. אם הוא לא מונח נכון, זה יכול לשבור אותו לחתיכות. אם הוא לא מודע למי הוא באמת, הוא באמת חושב שהוא איזה אלוקים, כי בכל זאת, נתנו לו להרגיש כאילו השתחוו לו עכשיו. נתנו לו להרגיש כאילו הוא איזה כל גדול. הוא יכול לבוא ולהגיד, היא לא מבינה מי אני. היא לא מבינה מה אני. היא לא נותנת את הכבוד הראוי לי. אדוני היקר, את הכבוד שראוי לך אתה צריך להרוויח. אם תעבוד נכון, אתה תקבל את הכבוד הראוי לך. ואם לא, היא הראשונה שתתפח לך ותגיד לך, ואין אחד שלא סובל מהדבר הזה. תגיד לך, תעשה טובה. תנצח אחרי זה, מחר בבוקר תלך, תנצח במנגינות שלך. בינתיים, לך תזרוק את הזבל. ואל תשכח. אתה הבטחת עם הילדים לסדר להם את, הזה, את התיק ולהכין להם סנדוויץ' לזה מחר בבוקר, נכון? אל תשכח. ואנשים נופלים בזה כמו זבובים. מה? יוסף, אתה רוצה לבדוק עכשיו מה אצלך הקשה
שלו?
יוסף, מה אתה יושב עכשיו עם הרב בשעה זה? תחזור מהר הביתה. חבר'ה לחיים, לחיים, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
מה עכשיו אתה שם לתוכניות?
או, חמץ. יושבים עם החברים, יושבים באיזה שיעור, יושבים בעניינים, היא מתקשרת. מה קורה? יוסף, מה קורה?
אתה יושב בשיעור, אתה שותה בירה.
אני יודע שאתה שותה בירה. אל תגיד לי שאתה יושב בשיעור. שמעתי את זה בהקלטה.
אבל לפי מה שאמרת, צריך להגיד, אני שומע שיעור על קזינו, על שלושה יהודים, יושב בתוך שיעור ושותה בירה. זה
שלושה
לא צריך
להגיד. נכון, עוד לא הגענו, חכה, אתה מקדים את המאוחר, רבי. ולכן, תדעו לכם, שהאישה היא לא סתם עושה אותו חתן. למה הוא נקרא חתן? כי היא מנחיתה אותו. וככל שהשנים עוברות, היא מנחיתה אותו יותר. אז אם הוא חכם, הוא יותר חתן. היא זאת שמנחיתה אותו. אומר, על מה את מדברת? אני הלכתי לבקר, לא יודע מה, איזה חבר. חבר? מה נראה לך? שאני נמצאת פה לבד בבית? מישהו לא מכיר את זה פה? אתה לבד בבית הזה? יש מישהו שלא מכיר את זה? שהיא נמצאת לבד בבית ואתה נטשת אותה? יש מישהו שלא עבר את זה? והיא טועה? לא? תקשיב אדוני, אם אתה יצאת והיא קיבלה את זה כי אתה עברת איתה את התהליך, היא תרצה שאתה תלך והיא תכבד אותך שאתה תלך והיא תביא אותך לשיעור. ואם אתה יצאת כי ברחת, היא הראשונה שתחזיר אותך חזרה בגומיה. ויכול להיות שאתה תגיד, אני לא מבין מה רוצים ממני, אני צודק. כנראה שאתה טועה. אתה חושב שאתה צודק, אבל כנראה שאתה טועה.
יצאת צדיק.
אוקיי, בואו נחזור רגע לנקודה קצת יותר בצורה מושכלת. הכהן הגדול, אם הוא לא נשוי, הוא לא יודע מה זה העולם. הכהן הגדול, אם הוא לא נשוי, הוא לא יודע מה זה חיים של אמת. יכול להיות שהוא חכם ותלמיד חכם עצום, יכול להיות שהוא יודע לעשות עבודת הכהן הגדול, הוא לא מחובר באמת לקרקע. אנחנו אוהבים אנשים שעולים גבוה. אבל אם הוא לא יודע לרדת למטה, יכול להיות שלוקח לו זמן לרדת למטה, אבל אם הוא לא יודע לרדת למטה, אם הוא לא יודע לרדת למטה, הוא לא אמיתי. זה שקר. אנחנו רואים ארבעה אנשים שנכנסו לפרדס, מופיע מסכת חגיגה. ארבעה אנשים נכנסו לפרדס, רבי עקיבא, רבי בן עזאי, בן זומא ואלישע בן אבויה. גדולי עולם! גדולי עולם אלישע בן אבויה היה אדם שרבי מאיר הלך אחרי שהוא... רבי...
רבו.
בן עזאי הציץ ומת. בן זומה הציץ ונפגע, השתגע קצת מה שנקרא בשפה שלנו, כמובן, אדם גדול היה עדיין, כיבדו אותו והכל, אבל התבלבל. אלישע בן אבויה כפר בעיקר. כפר בעיקר. הבין שיש כאילו שתי רשויות, הוא התבלבל לגמרי בעניין הזה, עוד שנשאר חכם גדול. רבי מאיר היה תלמידו, רבי מאיר בעל הנס. אחרי שהוא קרא לו מה שקרא לו, רבי מאיר היה הולך אחריו בשבת, ואלישע בן אבויה היה רוכב על סוס, שזה אסור, זה כמו לרכב ברכב. תחשבו מי סוס עושה ברכב, ותלמיד חכם עצום כמו רבי מאיר בעל הנס, שאנחנו היינו משקים לו את הרגליים אם היינו רואים אותו. אנחנו אומרים לו, מי יעשה לנו נעליים של ברזל ונרדוף אחרי כמה שכתוב בגמרא? הוא הולך אחריו, דבר איתו מהאוטו. אומרים לו התלמידים, מה זה, איך אתה הולך איתו? הוא אמר להם, משל אדם מצא רימון, תוכל לקח, קליפתו זרק. יש לו כל כך הרבה חוכמה שהוא למד, שאני חייב להוציא אותה, לקחת אותה, וגם אני לא אעזוב אותו כל כך. בשלב מסוים, או שעיר. עכשיו, לא, זה היה בבין מה זה ראש העיר. עכשיו, הוא הגיע למצב שהוא הולך איתו בצעדים של הסוס, ואחרי כמה צעדים הוא אומר לו, עצור עד כאן. אלי שבן אבויה אומר לרבי מאיר בעל הנס, הוא אומר לו, למה? הוא אומר, הגענו בדיוק לתחום שבת. הוא אומר לו, איך אתה יודע? הוא אומר לו, תוך כדי שדיברנו, אני גם ספרתי את כל הצעדים של הסוס. תראו איזה גאונות מדובר פה. שזה 2000 אמה. הוא יודע להגיד לו, בשבילך זה תחום שבת, תעצור. תבינו איזה דרגה של גאונות מדובר פה בבן אדם. זה בן אדם שיכול לעלות למקומות מאוד גבוהים. הוא הגיע למצב שהוא היה רואה את השר שבשמיים כותב ומעביר את כל התפילות שלנו למעלה, נקרא ממתתת. וזה גם מה שגרם לו להתבלבל. כאילו שיש שתי רשויות, כי הוא ראה אותו ועומד, ולא משנה. הוא ראה אותו יושב וכותב, ואז אסור, אין ישיבה שם, לא משנה. על כל פנים, לענייננו, הוא התבלבל. בן עזאי, זה היה בן אדם שהתירו לו לא לשאת אישה, כתוב בן 18 לחופה, זה רק בדורות מאוחרים כמו שלנו, כי אביי אמר שאני עדיף נא מחבריי. למה? הוא אומר, שאני, השטן בורח ממני, השטן היה בורח ממנו. למה? לא היה מסתדר איתו כל כך, אביי, הוא היה מפחד ממנו, השטן. אז הוא אמר, אם הייתי בגיל, הסיבה שאני טוב מחבריי בעניין הזה, כי נסעתי אישה בגיל 16. ואם הייתי נושא בגיל 14, הייתי יכול לראות בו חיצים. בדור שלנו, מי שיסע אישה בגיל 14, 15, 16, כנראה שהוא קצת ירד מהדרך. אבל, או שהוא התבלבל קצת. בדרך כלל זה בעיה. יכול להיות שיש יחידי סגולה או חסידויות מסוימות שעושות את זה נכון, אני לא יודע. אבל במקומותינו, במחוזותינו, זה לא דבר נורמלי, לא דבר בריא אפילו. בגלל, בטח, ככה צריך להיות היה. אם אנשים הם מזוכחים ונקיים ותמימים, ככה זה היה.
16.
בטח, אנשים הם תמימים, גדלים אצל ההורים שלהם, מדברים בתמימות.
פחדו, פחדו. מי אמר שלא? לא, מי אמר שלא? חדו מגויים, אז חיתות
על... גם, אבל לא רק. לא בגלל זה. זהו, אדם הגיע לגיל 18. שאלתי פעם, הייתי פה באיזו הזכרה, אם אני לא טועה, זה החבר'ה שביקשתם לך להיות בבית תלמיד מחר, נכון? אם אני לא טועה זה הם, אם אני לא טועה, זה אחד מהשתיים האלה. לפני איזה 30 יום הייתי פה באיזה, אז דיברתי איזה דבר תורה שם, חבר'ה שפחות מכירים את זה, אמרתי להם, אז זהו, בן 18 לה, אז אומר לי לצבא. יש 18 לחופה, ואם הוא מתחיל להתאחר, הוא כבר מתחיל להתקלקל. מתחיל להיות לו את בעיות. אומרים, אבל מה, אם בן אדם רוצה לשבת ולעסוק בתורה, כי ברגע שהוא נושא אישה עול ריחיים על צווארו, מתירים לו עוד כמה שנים. ויש בזה דעות כמה מתירים לו, הראש אומר, הכי רחוק זה 24, וכל מיני כאלה. בדרך טבעית כמובן. ואחרת, אבל היה אחד שקראו לו בן עזאי. והוא לא נשא אישה, ולא אמרו לו כלום. למה? כי כי הוא אמר, מה לעשות שנפשי חשקה בתורה? הייתה לו אהבה לתורה יותר מתאהבת נשים. בפרפרים שהוא הרגיש בבית, כמו שבן אדם מרגיש באיזו אהבה של ילדותית, של ילדים, או של מבוגרים שאוהבים נכון אחד השני, הוא ככה אהב את התורה, יותר מזה אהב את התורה. בן עזאי כל כך אהב את התורה, אבל אישה לא הייתה לו. ולכן הוא לא הצליח להיכנס לפרדס, הוא נכנס לפרדס, לחזור הוא לא הצליח. כי לא היה לו איך לחזור, הוא לא ידע איך חוזרים, הוא לא ידע לרדת לקרקע. אותו דבר על אישה בן אבויה, היה בגאונות אדירה, אבל לחזור הוא לא ידע איך חוזרים. כן.
אז זה כאילו גם, אז הנישואים זה גם המרכז, וגם כאילו להיות שלם, דרך הנישואים אתה בן אדם שלם, אם לא אתה חסר.
לגמרי. אדם שאינו נושא אישה אינו אדם, כתוב. אדם שאין לו אישה אינו אדם. היא מורידה אותך לקרקע. אם אתה באמת יודע לעשות את העבודה הרוחנית שלך נכון, זה יעבור דרכה והיא תקבל מזה, והיא תהיה מושפעת מזה והיא תהנה מזה. והיא תעריך אותך ותכבד אותך ותאהב אותך ותיקר אותך והכל. ואם אתה לא תעשה את זה נכון, היא תשבור אותך לרסיסים. והיא הראשונה שתהיה רגישה לזה. ולכן, הכהן הגדול צריך שתהיה לו אישה. מי נכנס לפרדס ויצא? כתוב שרבי עקיבא. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. שואלים, בסדר, יצא בשלום אני מבין. כי לרדת משם זה כל הקושי. למה אתה צריך שהוא נכנס בשלום? זה כולם נכנסו לשם, כל הארבעה האלה. אלא כבר בזה שהוא נכנס, הוא נכנס בתפיסה נכונה. הוא נכנס כדי לחזור הביתה לביתו. הוא נכנס שבסיום הקודש הקודשים הוא יודע שהוא הולך הביתה להמשיך את כל הדברים האלה הביתה, לא להשאיר את זה לעצמו. אנשים יושבים, גם פה יושבים אנשים לפעמים. יוצאים במקום מסוים, מתעלים מבחינה רוחנית בשיעורים, בישיבה ביום שישי, בשבת, בתפילות, בתיקונים, בקידושים, בכל אחד מה שמתחבר אליו יותר. ועדות, כל אחד יש לו ראש אחר. והאם באמת הבאת את זה הביתה לילדים ולאישה? כי אם לא, אז אולי חסר משהו פה בנקודה התכליתית. רבי עקיבא שהוא נכנס לשם, הוא נכנס על מנת להביא את זה לבית ולילדים. אשתו רצתה שהוא ילך 24 שנה מהבית, כי היא ידעה שהוא איתה כל הזמן. זה דרגות מאוד גבוהות כמובן. היום אף אישה לא הייתה מקבלת את זה, וגם אף איש זה לא היה נורמלי. אבל הם היו שם. היא אמרה לו, הוא אמר לה שלי ושלכם שלה הוא. והיא אמרה, הלווה והיה שומע אותי, והיה ושמע אותה, והלך וחזר, אתה מכיר את הסיפור עם רחל ורבי עקיבא. מי שלא מכיר שילמד, זה חשוב, סיפור חשוב. אבל הנקודה המרכזית פה בסיפור, תדע לך שהבית שלך הוא המקום שהוא הלמטה. ואנשים טועים הרבה בלימוד התורה, וחושבים שהעיקר זה למעלה, ולא ולא. התכלית שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוריד כל אחד ואחד מהנשמות שלנו זה כדי לעשות לו דירה בעולמות התחתונים. אנחנו באנו לפה רק כדי לעשות לקדוש ברוך הוא דירה למטה בעולמות התחתונים. ומי שחושב שהתפקיד שלו זה לעלות למעלה ולהיות באיזה קזינו ולהיות זה חיים ורובן ושימון או ללכת אפילו לבית המדרש ולשבת שם יום ולילה ואת הבית לשכוח, הוא טועה טעות חמורה. המטרה האמיתית שלנו היא להוריד את הדברים למטה. הקדוש ברוך הוא רצה שהנשמות שלנו יורדו לעולם, יבררו את החומר ואת העולם הזה, והכי חזק בו זה בית שאתה מוגבל בו ואתה מקובע בו, ואתה צריך לטפל בילדים, ואתה צריך להגיע למצב שאתה רוצה להקשיב לאשתך. עבודה, נכון? אתה צריך להגיד לצב שאתה רוצה להקשיב לה, לא רק מקשיב לה. בסדר? וזה המטרה, זה התכלית. כי אם הגעת לתכלית כזאת, ואתה מוריד לשם קדושה, אז אתה חי באמת. וזה בדיוק כל הנקודה. אם אתה נמצא באיזה מקום גבוה כזה, והבית שלך נשאר בית, שאתה בא ואומר, זה לא אני בעצם, זה הבית שלי, מה אני יכול לעשות? זה הבית שלי, אשתי, הילדים, זה מה... מה לעשות? הם לא מבינים. יש פה איזה טעות. טוב, הם חלק ממך. אם הם לא מבינים, אולי גם אתה לא מבין. תוריד את זה למטה. אין מישהו מאיתנו שלא עובר את הקונפליקט הזה. בנקודה שבה אתה מרגיש שהם לא מבינים מצור. אולי הם נשארו למטה. אולי הם נשארו למטה בלי מישהו שיער עליהם אור. אולי אתה נשארת למטה. אולי אתה לא עולה מספיק למעלה, אתה לא לומד מספיק, אתה לא מפתח את הדברים מספיק, את הנקודות. אולי אתה לא מתאמץ מספיק כדי שיהיה לך מה להביא להם. גם יכול להיות. יש גם מצב כזה. אבל אתה לא יכול להשאיר אותם שם למטה לבד. וזו הנקודה של הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא הבן אדם הכי קדוש בעם, כי מלכתחילה יש לו אישה, וגם בסוף יש לו אישה. אישה וילדים.
אחרי כל מה שסיפרת שהוא הולך ביום הכי קדוש, עושה את הדברים הכי קדושים.
לאן הוא הולך? להוריד את זה, להוציא את זה הביתה. רבותיי, הבית זה לא מקום, וזה נסיים, הבית זה לא מקום שבאים אליו כדי לנוח. יש שם גם מנוחה, יש שם גם מנוחה. אם עובדים נכון, יש שם גם מנוחה. הבית זה המקום שהוא הסך הכל שאתה מוריד את כל העבודה שלך. יש פתגם, אמרה חסידית כזאת שאומרת, מי שחסיד אמיתי הוא חסיד בבית שלו גם. הוא מראה דוגמה. מכבדים אותו כי הוא מראה דוגמה. כשהוא נמצא בבית, הוא משפיע על הבית, הוא עובד בבית, הוא עושה עבודה. הוא יודע שכל ילד צריך להגיד לו את הוורט הנכון שלו, הוורט הכוונה אמרה שמתאימה לו. של האישה צריך להתייחס בכבוד הראוי לה, ולא רק, אלא להעביר לה גם השפעה. יש לי אג'נדה, שאני בא לדבר עם אשתי, אני לא רק בא לתת לה הרגשה נעימה ושאני נמצא בבית, אני גם בא להשפיע. ואם אני עושה את זה נכון, היא גם מחכה לזה. כי היא יודעת שיש לה חידוש. מישהו חושב עליה, מישהו אכפת לו ממנה. את הדבר הילדים. ואז אומר, זה בית. אז אם אתה רוצה להיות כהן גדול בבית שלך, תזכור את הבית שלך. ואם אתה רוצה שלך בית, אתה צריך להיות כהן גדול, כדי שתוכל להשפיע בתוך הבית. שתי האיזונים האלה הם הכרחיים, חשובים מאוד. זה הנקודה של השיעור.